אין כמעט דדת יכלה לעבור את הגיל. למה אנחנו לא אומרים, לא יודע, חסד, מלך החסד או משהו כזה?
אני לא שומע שאלה אחת בדבריך, אני שומע שתי שאלות שרק הופיעו אחת על השנייה ויוצרים איזה סיבוך מסוים. חצי ראשון של השאלה היה אמור להסתיים אחרת, אז הוא אומר, ידוע שאם תמצא את עומק הדין אז אי אפשר לעמוד, לא יוכלו לעמוד לפניך בדין. אז סוף המשפט היה צריך להיות, אז איך אנחנו עומדים, אם השם הוא ודאי מלך המשפט, אז איך אנחנו עומדים? אחר כך יש קביעה שנייה, אולי נגזרת, עכשיו אני חושב, אולי נגזרת שאתה כבר מנסה לענות לעצמך, אתה אומר, אז באמת הוא לא המשפט. אם באמת הוא היה את עומק הדין, היה מצא את עומק הדין, אז לא יוכלו לעמוד לפניך הדין. אז כנראה הוא לא המשפט, אלא מלך החסד. אז שיגיד שהוא מלך החסד. עכשיו הבנתי את השאלה. טוב, אבל לא מוכרחים ללכת לכיוון שלך, אתה מבין? זאת אומרת, אם אני הבנתי את השאלה הנכונה, אז לא מוכרחים ללכת לכיוון הזה כל כך. ודאי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד, וודאי שהוא מנהיג את עולמו במשפט. גם חסד יש, גם משפט יש. אבל כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי, יוותרו חייו. אני חושב שקדוש ברוך הוא לא כל כך, כל כך, וזה פירוש המילה חסד, אז אתה לא באמת מבין את המושג חסד. כי אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. ושלא לדבר על זה שסתם, אפילו בין בני אדם, אז נוהגים לחסד להגיד גמילות חסדים. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. אבל הגמול הוא בעצמו מילה של משפט. כגמול, כגמול ידיו יעשה לו. כשאדם נגמל, הוא נגמל בהתאם למה שמגיע לו. אז בעומק העניין, התפיסה שחושבת את החסד כעמדה ותרנית כזאת, טוב, בוא נעשה חשבון אמיתי, בוא נתאר קצת ונעגל קצת, וככה נתפוס בגישה כזאת טובה, או אדם שגומל או שעושה חסד עם זולתו, לא מגיע לך כלום, אבל אני טוב לב, אז אני עושה חסד. אז זו תפיסה לקויה, או היא לא מגיעה לאיכות הגבוהה של החסד, כי גמילות החסדים הטובים היא במקום שאתה עושה חסד למי שלא מגיע לו, אז בעומק העניין אתה לא עושה לו כל כך טוב, זה לא כל כך חסד. אני לא מדבר על זה שיש בו צד של שעושה רושם כבושה לו, אתם מבין, נוהגים להגיד, המשפט כזה מפורסם, למשל, נעמה דקיסופה, כל אחי מדבר שאליו דילי, בעית להסתכלו לבאפה, מי שנהנה מאכל שלא שלו, מתפרנס מבעל הבית, לא מ... אז הוא מתבייש להביט בפניו של הנותן לו. זה נקרא לחם חסד. אתה נהנה מדבר שלא מגיע לך, אז זה לא כל כך טוב. ושונא מתנות דווקא יחי. כי יש בזה תחושה, אל תעשה לי טובה. מגיע לי, תן לי, לא מגיע, זה הטוב באמת. גומל חסדים טובים לעמו ישראל, לזה שהחסד הוא בא בצורה של גמול, בהתאם למה שמגיע. והחסד הוא עומק הדין דווקא. הוא עומק המשפט והצדק וההיגיון והמוסר. וזה שהדברים מתרחשים על פי שיקול ומידה המשקלל גם את האיכות של המקבל והראויות שלו וההגינות שהתוכן הניתן לו תואם לו, זה בעצמו חסד גדול. זה גבורת החסד, זה עומק החסד, זה החסד הטוב באמת, טוב מכל הבחינות כולם, לא רק מבחינה מסוימת, אלא הוא טוב לעצמיותו של המקבל, כי הוא מתחשב עם עצמיותו של המקבל. יוצא שבכלל המושגים קצת מהסקיצה הזאת שעשיתי לכם פה קצת, גם במקום שנגיד במה שאמרתי פה לא היה מספיק בהיר ולא היה מספיק נהיר, אבל מכל מקום, גם אם לא הבנו את זה בדיוק מה שהזכרתי פה, אבל לקבל את הרושם שמושגי החסד, מושגי המשפט, כמו שאנחנו חושבים אותם, אז לא בטוח שכשהם מתייחסים לקדוש ברוך הוא, הם באותו דבר. אתה מבין? לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם ברכה, כי גברו שמיים מארץ, כי אם גברו דרכיי מדרככם, מחשבותיי מחשבותיכם. אם כי אני פה הזכרתי שאפילו בן אדם ראוי לו לגמול חסדים, ויש מקום לחסד כזה שהוא משקלל איתו את הדין. אבל החסדים הנאמנים האלוהיים הם חסדים כאלה שהם עומק הדין. עומק הדין זה עומק החסד. בכלל המושגים מתלכדים בכלל במציאות המקורית האלוקית, והם משוחררים בכלל מכל ההבנות של צידדי החיסרון שיש אצלם. וחזרה לתקם השאלה שלך, אם תמצא עומת הדין, איך יוכלו לעמוד לפניך בדין? אז טוב, זה לא אומר שאין דין. זה שעליו המחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים ושיטט את מידת הרחמים. זה לא הכוונה שביטל את הדין. האוריינטציה הזאת שאין דין זה מבחינה אוריינטציה נוצרית, אבל אצלנו זה ההכללה של כל המידות והמציאות האלוהית שיש בה את כל הבחינות. וכמו שהרמח"ל מביא את זה, מעריך הפה וגבי דילי. הרעיון של הדין זה עומק האמת ועומק האידיאל, והוא יצא לפועל. הוא יוצא לפועל ברחמים, יוצא לפועל בצורה של תהליך. בצורה כזאת שנותנת מקום לכל הברואים, לכל המציאים, לכל מדרגות המציאות, להיות כלולים במציאות של עומק האמת האלוקית הנוראה באמת השם לעולם. אז יש דין, רק הוא מתגלל בעומק החוכמה והעיצה האלוקית באמת האלוקית עם עומק הדין. עכשיו, בימי הדין והרחמים, במי המשפט, שאז מתגלה שהמשפט הוא עצם ההתגלות האלוקית. ההתגלות האלוקית, קיבה לשפוט הארץ, הוא המלך, הוא המשפט, המלכות האלוקית. המשפט הוא לא מחוץ למלך, אלא המלך בעצמו הוא המשפט. הצדק, הטוב, השלמות, האידיאליות, האמת המוחלטת, היא ההתגלות האלוקית. ובשעה שהעולם הולך ומתרומם, הולך ומתקדש, הולכת ונחשפת בו, האידאה המכוננת אותו, הרעיון האלוהי שלמענו נברא העולם, התוכן השלמותי שעומד ביסוד הכל, אלה הם ימי הרת עולם, בו יאמין למשפט כל יצורי העולמים. כי האידיאל המכונן את המציאות הוא השופט את הארץ. עצם החיים האידיאליים במלוא שלמותם, כיוון שהם מופיעים, הם לעומתם נבחנת המציאות בכללותה ובכל כלליה ופרטיה, התסכון אל עומק המגמה האידיאלית שהולכת ומתכונן. מה שמתאים נעים, ומה שלא מתאים ינוע, יתייסר וכולי. אבל זו האמת, וזה מה שמתנסח במלך המשפט, וכך ראוי. במלך המשפט שהאידיאליות שלו הולכת ומופיעה ושופטת את הארץ, כמו שכל המציאות כל הזמן היא ניסית, כל טיסה אבון וכך טוב, אז הוא נושא את הכל וסובל את הכל. אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול ומלט, ועד זקנה ועד צבע. המציאות של שרו של עולם אומרת כן, המגמה העולמית היא זאת שנושאת את הכל, ויש בעצה האלוהית היכולת להוציא לפועל את הדין עם קיום מערכות המציאות. האמת שהדין הזה הוא עומק החסד, והחסד הזה הוא עומק הדין. בכל מקום הניסוח, ניסוח טוב וכך ראוי. עד כאן הקפה א'. הערה נוספת, קצרה. מה יש לך נגד המלך המשפט? אז פה אמרו המלך המשפט, ובמקום אחר, אז אומרים, השם השם, ורב חסד, באמת. אוקיי? גם רב חסד, עכשיו צריכים לשום משפט. מאחר שעכשיו מתבלטת יותר מגמת המשפט, אז מצוין שהוא מלך המשפט. זה הצעה להחליף את השמות, להחליף את העניין, לא ממין העניין.